קורה בבניינה. חדשות כל חי, השעה אחת.
היום צום תשעה באב, ביום זה צמים ומתאבלים על חורבן בתי המקדש הראשון והשני באולפן אריאל שרפר. המוני בני אדם פוקדים לאורך כל היום את הכותל המערבי בירושלים, שריד בית מקדשנו, שהרחבה שלפניו חולקה למתחמים רבים על פי הוראות משרד הבריאות, והשהייה בהם מותרת לעד 20 מתפללים ו-20 מתפללות בכל מתחם, כשבסך הכל יכולים להיות ברחבת הכותל המורחבת עד 1,000 איש ולא יותר. הבאים לכותל מתבקשים להישמע להוראות הסדרנים במקום ולא לחצות גדרות, ולהקפיד על חבישת מסכה כל העת. ידיעה שמסר כתבנו בנצי לייזרוביץ', החל מהשעה הקרובה צפויים מתפללים רבים להגיע למקום הקדוש לתפילת מנחה גדולה ולהמשך תפילות וקינות עד סיום הצום. בקרן למורשת הכותל קוראים לציבור להגיע מוקדם ככל שניתן לתפילה או אחרי הצום כדי להימנע מהתקהלויות בזמן תפילת המנחה סמוך לשקיעת החמה. בבתי כנסיות ומדרשות בארץ ובעולם וכן במנייני חצרות התעצפו המונים לתפילה לאמירת קינות ולקריאת מגילת איכה, לציון האבל והצער הגדול על חורבן שני בתי המקדש. בבתי כנסת רבים נאמרו היום קינות מקוצרות ואמירתה נמשכה בבתים. התפילה בבתי הכנסת הסתיימה באמירת הפיוט אלי ציון, וכך זה נשמע באחד מבתי הכנסת ברחבי הארץ.
אלי ציון ואורך כמו אישו בצירהו וחיפשו לס חגור עסק על בעל נעוריהו.
מלחמה ידיעות קצרות נוספות, השרים גנץ ואדלשטיין הגיעו להסכמה על ביטול המגבלות בסופי שבוע לנוכח ההתייצבות המסתמנת בקצב התחלואה בקורונה. ההחלטה תובא לאישור הממשלה ככל הנראה ביממה הקרובה. מחלוקת בתוך משרד הבריאות, מנכ"ל המשרד הפרופסור לוי מתנגד נחרצות לעמדת פרויקטור הקורונה, הפרופסור גמזו, ולפיה יש להעביר את הבדיקות לאחריות הצבא. לדברי לוי, החקירות יישארו באחריות משרד הבריאות. ראש עיריית ירושלים לאון קרא למפגין למארגני הפגנות המתוכננות הערב בירושלים לבטלן, זאת מתוך התחשבות בשוטרים רבים עצמים היום בחום כבד כדי שלא ייאלצו לעבוד קשה גם בלילה, כדברי ראש העיר לאון. עדכונים ותכנים נוספים באתר כל חי, התחזית היום מורגש עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים ומוסיף להיות חם ויבש מהרגיל בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ועד כאן חדשות כל חי.
על זה היה דווה ליבנו.
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה תשעה באב בכל חי.
חדש ימינו כקדם.
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
שנים שעם ישראל חיכה לרגע הזה.
רבותיי, זה קורה.
סוף סוף הוא הגיע.
לא יאומן כי יסופר. זה קורה וזה אמיתי.
איי איי איי, אשרינו שזכינו.
אני עם דמעות בעיניים.
תשעה באב יהיה חג ואחריו יהיה חול המועד.
והנה זה מגיע. כל חי משדר את כל הגאולה.
הגורמים המקצועיים מוכנים לקליטת ההמונים.
עושים את דרכם לירושלים מכל רחבי הארץ.
כל העולם כולו קיבלו בית אדמה את ביאת המשיח, הבשורה הגיעה.
הנה השיירה מתקרבת, ממש עוד רגע קט נוכל לראות, והנה זה קורה ממש כרגע. מלך המשיח מול עינינו, ברוך הבא מלך המשיח.
בכל השנה וביתר שאת בימים אלה, כולנו מאמינים, מתפללים ומייחלים לביאת המשיח ובניין בית המקדש במהרה בימינו. גם בציפייה לגאולה, כל חי תמיד איתי.
שבח הגאולה עם הרב חנוך גבהרד. בית המקדש השני, אנחנו יודעים מתי הוא נחרב. אנחנו גם יודעים שהוא עמד 420 שנה. אם נעשה חשבון מתי שהוא נחרב ועוד 420 שנה, אנחנו נגלה שאז עוד לא נבנה בית המקדש. רק 13 שנים אחר כך הוא נבנה. אז למה אתה אומר 420 שנה, הוא עמד רק 407? לא. 13 שנים לפני שהוא נבנה, תכננו לבנות אותו.
הצטערו שעוד לא בנוי. הלכו לקורש, דיברו, עשו, השתדלו, ניסו, רבו, לא יודע מה שעשו עם השכנים שם, היה שכנים גויים שלא נתנו לבנות. מהרגע שעם ישראל הפשיל שרבולים ובדק מה אפשר לעשות כדי ליישם את הנבואה שהבטיחו שבעוד למלות 70 שנה לחורבן תבוא הגאולה, ברגע שקלטו שנגמרו 70 שנה, זה היה קצת סיבוך. דניאל חשב ככה, זה חשב ככה, לא היה ברור בדיוק מתי מתחילים לספור. אבל ברגע שהיה ברור ש70 שנה נגמרו ואנחנו מתחילים עכשיו לעשות את כל התשתית כדי לבנות את בית המקדש, ללמוד את ההלכות, להבין מה צריך, להבין מה, 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 מה צריך באמת, וכל הדברים מסביב, באותו רגע זה נקרא שבית המקדש היה בנוי, למרות שהוא לא היה בנוי. זאת אומרת שאנחנו היום בוכים, אנחנו בונים את בית המקדש. אם אנחנו נהיה אדישים, אז גם בית המקדש יהיה אדיש. לא נהיה אדישים, אנחנו נבנה את בית המקדש באמיתי אמיתי, אפילו שאנחנו לא רואים בעיניים את התוצאות, אנחנו בונים רק את היסודות שמתחת האדמה, היסודות האלה הם נסתרים, אבל אין דבר, אם נבנה אותם חזק, אם נרצה באמת, מה שיקרה אחר כך זה כבר הקדוש ברוך הוא יעשה. מצידנו נוכל להגיד באמת באמת השתדלנו, רצינו, וריבונו של עולם, תראה, פתאום יבוא אליך לא, תבוא לה, תראה לנו שעשינו משהו. עשינו, הרי ברור שעשינו, בכינו, השתדלנו, היינו בבית הכנסת, יותר מזה לא צריך. עשינו את זה חזק. אבל אנחנו נראה את זה בעיניים, בעזרת השם.
שבח הגאולה, עם הרב חנוך גבהרד. תשעה באב בכל חי, באחד בצהריים מגלות לגאולה. הרב מנחם ברוד בסיום מסכת והתוועדות עם רבנים, ראשי ישיבות ומשפיעים. בשתיים, ואז נחרב הבית. מיטב שדרני כל חי בהפקה מרגשת ועוצמתית על חורבן בית שני. בארבע, ותחיש לגאולה. מתחזקים ומחזקים עם אלעד כהן ויהודה שוקון. בשש, נחמו נחמו עמי. עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין. בשבע, מצפים לגאולה. ישועה, שיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ובתשע בערב, הדף היומי עם הרב בנימין מילצקי. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. מגלות לגאולה, התוועדות וסיום מסכת עם הרב מנחם ברוד.
כן, תשעה באב, השעה 13:07, כאן איתכם מנחם ברוד, ואיתי שני אורחים, הרב שניאור אשכנזי, רב בית הכנסת המרכזי בראשון לציון ומשליחי חב"ד בראשון לציון, והרב יחיאל גלוחובסקי, שליח בפארק המדע רחובות נס ציונה. אנחנו מיד נדבר איתכם. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם עד השעה 2, והמפיקה יעל איבר צייטלין והטכנאי ישי נוימן. יהיה לנו בהמשך גם את הרב ברוך פבזנר, רב קהילת חב"ד בצרפת, בפריז, שהוא יעשה בעבורנו את סיום מסכת מועד קטן, ואנחנו בהמשך נסביר למה אנחנו מרחיקים עד צרפת, כדי להביא את הרב פבזנר לעשות לנו את סיום המסכת. אנחנו השנה עושים את תשעה באב עם הסתר פנים. הסתר פנים כפשוטו, הפנים מחוסות. והתקופה הזאת היא באמת תקופה מיוחדת, אפשר לומר שתשעה באב כזה עוד לא היה לנו. הדברים האלה, דווקא בגלל שהם חריגים, הם מעוררים מחשבה, הם גורמים לנו להביט על דברים בצורה שאנחנו אולי לא כל כך שמים לב אליהם. ואנחנו ננסה איכשהו להתחבר למציאות הנוכחית, לתובנות שיוצאות ממנה, ולמשמעות של התקופה שאנחנו נמצאים בה בכלל, שלושת השבועות שמסתיימים עכשיו, תשעת הימים שעברנו, והחומרה גוברת והולכת, החל מזין ומנחם אב, ערב תשעה באב, והיום יום תשעה באב, שאנחנו עכשיו עברנו את חצות היום, נכנסנו לחצי השני, שבו מתחילים כבר להתנוצץ ניצוצים של גאולה, כמאמר חזל הידוע, בתשעה באב, הסיפור עם אותו יהודי שחרש את שדהו עם הפרה, והפרה געתה ועבר שם ערבי, ואמר לו, התר מחרשתך כי נחרב בית המקדש. לאחר מכן געתה הפרה פעם שנייה, ואמר לו, תחזור חזרה לעבודה כי נולד מושיעם של ישראל. אז באותו יום, באותו מעמד אפילו כמעט, אנחנו רואים את החיבור של שיח חורבן ונולד תחילת ההתנוצצות של הגאולה, ולכן גם בתשעה באב אחר חצות היום, כבר יש את ההתנוצצות של, של, של הנחמה, של הגאולה, וכפי שיש מנהג אצל חלק מקהילות הספרדים, שבתשעה באב אחר חצות מנקים את הבית, מכינים אותו מתוך אמונה וציפייה גדולה שבאמת נחגוג בקרוב ממש את, את, את שמחת הגאולה, ויהפכו ימים אלו לססון ולשמחה ולמועדים טובים. הרב שניאור אשכנזי, אתה מרצה ידוע, כל ימות השנה אתה מחטט את רגליך ואת גלגלי מכוניתך איתו נכון, ממקום למקום, הרצאות, היום הפכת להיות זמזומים. כן, כמו שקראנו בפרשה שעברה. מה התובנות שאתה ככה חש בתקופה הזאת?
מצד אחד, אני חושב שהחורבן באיזשהו מקום השנה הגיע לשיא. כי החורבן החל כשבית המקדש חרב, ואז כולנו גלינו לבתי כנסיות מקומיים. מבית מקדש אחד, מרכזי, גדול, מוקד, שאליו מתאספים מכל העולם, פתאום נוצרה מציאות חדשה, של בתי כנסת מקומיים, כבר לא עולים לירושלים או לא עולים להר הבית, אלא בכל עיר ועיר, בכל קהילה וקהילה, יש בית כנסת מקומי ששם מתפללים. ובאיזשהו מקום, השנה עברנו עוד שלב, שאפילו בתי הכנסת כבר נסגרו, או שפעילים ב-10% מהכוח שלהם, ושוב אנחנו גולים עוד גלות, לתוך החצרות הבתים, ולתוך הבניינים, ולתוך הכיכרות, ולתוך הרחובות, ויש הרבה מקומות, כמו אצלי בראשון לציון, במקום שבו אני גר, שלא תמיד אפשר למצוא מניין באזור, אז אפילו היו מצבים, בטח בזמן הסגר המוחלט, בזמן פסח, שהיינו צריכים ממש להתפלל בבית, להתפלל אפילו ביחידות לפעמים, אם לא מצאנו מניין. זאת אומרת, במובן מסוים, הגלות שהחלה לפני 1952 שנה, קיבלה איזשהו שלב נוסף בפעם הזו, ועוד יותר התרחקנו, ועוד יותר גלינו, ועוד יותר הפכנו ליחידים. אבל מצד שני, דרכיו של חסידים לחפש את האור, ולטעון שלא רק שיהיה טוב, אלא כבר טוב. אלא גם בגלות עצמה אנחנו רואים איזשהו התחלה של גאולה, ואפשר להסתכל על הדברים גם אחרת. כי במובן מסוים, המצב החדש הזה, מכריח כל אחד להפוך, לגלות את כל מה שיש בו.
קודם כל, אחד הדברים הטובים שהבאנו את בית הכנסת על הרחוב.
זה בדיוק מה שאני רוצה לומר, גם הרחוב וגם הביתה. תראה, המצב החדש מייצר מציאויות שפתאום כל אחד צריך להיות רב. קודם יכולת לבוא לבית הכנסת ולשמוע דרשה מהרב, והוא עבד והכין בשביל 200 מתפללים, ואז אתה חוזר בערב שבת, בסעודת שבת, ואם הצלחת לעשות שקט בשולחן, אתה חוזר מה ששמעת. ופתאום אתה צריך להכין בעצמך, ואתה צריך לחשוב בעצמך, ואתה צריך, ואצלנו בתקופה שלא היו מניינים באזור, אז עשינו מניין בבית. ובערבית הילד בן 9 היה חזן, ובשחרית הילד בן 11 היה חזן. וכל אחד מבני הבית אמר איזשהו רעיון, היה בנים והבנות סביב השולחן אמרו שורן בדבר תורה. פתאום נוצר מצב שגילינו את ניצוץ המשיח שקיים בכל אחד, נתנו לכל אחד אפשרות למצוא בעצמו את כל הכוחות, ואני גם רוצה לומר, תראה, הבנים שלי חזרו עכשיו מקפסולה של 6-7 שבועות, שלא יצאו, ילדים צעירים, בני 14. אם היית שואל אותי לפני 25 שנה, אם אותי יכלו לסגור בישיבה ל5 שבועות, שבוע, ביום שישי, כבר היינו מוכרחים לחזור הביתה, לאכול את ה... לא רוצה בצום לדבר יותר מדי על אוכל, אבל לאכול את המתמים שאמא הכינה לשבת. ונוצרו מציאויות חדשות שפתאום גילינו, לצד כל השבר שיש המון בחורים שאין להם סידור ומסתובבים וכו' וכו'. יחד עם זה, אם רוצים לחפש דווקא את חצי הכוס המלאה, גילינו אצל בחורי ישיבות כוחות וקשר ודבקות לתורה, וזה יכול להיות דווקא במצב שהשכינה גולה והפוקוס עובר על כל אחד בפני עצמו ומתרחקת, דווקא פה אנחנו יכולים לראות ניצוצות של הערת משיח שקיימת בכל אדם.
טוב, אני עוד רוצה לומר משהו בעקבות מה שאמרת, ואנחנו נפנה עוד מעט גם לרב לוחובסקי, אבל בינתיים כבר המפיקה מוסרת לי שהרב פבזנר נמצא איתנו על קו הטלפון. הרב פבזנר, פריז? הרב פבזנר? אומרים לי שהוא על הקו, מה זה אומר? רק אחד, צריכים להעביר לקו אחר. אז אוקיי, בינתיים... בינתיים נפנה לרב גלוחובסקי. איך אתה מרגיש את ה... הרב איתנו, אוקיי. בסדר, הרב פבזנר על הקו, נכון?
כן.
טוב, אז קודם כל, אני שומע את עצמי כפול, גם המאזינים. מה? אתה, הרב פבזנר, הרדיו עובד אצלך אולי?
אולי בחדר אחר, אני לא שומע אותה, אני יכול לבקש
לסגור, אני לא בחדר שיש, לא שמחם לרדיו, סגרו.
אוקיי, בסדר, אוקיי, עכשיו זה בסדר, כן. טוב, אז קודם כל אנחנו צריכים הסבר, מדוע אנחנו מרחיקים לכת עד פריז, כדי לבקש מהרב פבזנר לעשות לנו סיום מסכת, בתשעה באב.
אתה צריך לשאול את אלה שמרחיקים לכת, אבל בכלל ששאלת, אני אענה, זה היה בשנת תשמ"ב, אחרי שמאז תשל"ו, הייתי עורך סיימה למסכת הזאת, מועד קטן, בכל תשעה באב כמעט, בתשמ"ב משומה לא ערכתי סיום, ואז למחרת קיבלתי טלפון מהרב חדקוב.
שמי זה הרב חדקוב? לי,
הרב חדקוב מזכירו הראשי של הרבי.
יפה.
והוא אמר לי, בעצם שמעתי גם את קולו של הרבי על הקו, הוא אמר לי שהרבי מוסר לי שידע שמכאן הרבה אני אחראי לעריכת הסיום בתשעה באב על יד הכותל המערבי, אם זה מתאפשר, ושלא אסמוך על אף אחד בזה, זה החיות שלי. אז למרות שמצד השליחות שלי אני עכשיו נמצא בפריז, כיוון שמחיוב גברה הוטל עליי בזה, אז בעזרת השם אני ממשיך.
יפה. אז אנחנו עכשיו נשמע מפיך את סיום מסכת מועד קטן, וקודם כל, למה דווקא מועד קטן?
השאלה היא בעצם כמה זמן יש לרשותנו על הסיום, ככה שנדע כמה להרחיב בנושא מה זה מסכת מועד קטן.
בוא ניקח 5-6 דקות.
טוב. אז בעצם המנהג הזה לערוך סיומים בתשעת הימים, גם בתשעה באב, זה מנהג שנוסד על ידי תלמידי הבעל שם טוב, או על ידי הבעל שם טוב בעצמו, ובמשך הרבה מאוד שנים המנהג הזה נעשה בפועל רק על ידי גדולי ישראל, כמו הרבי רש"ב, הרבי החמישי של חב"ד ועוד כמה, והרבי החיה את המנהג הזה ככה שממש בתשעת הימים בכל קצרי הארץ לומדים מסכתות כל השנה, כמובן גם, אבל בפרט במיוחד כדי לערוך סיומים בתשעת הימים. עכשיו, המסכת הזאת מועד קטן היא בעצם המסכת היחידה שמותר ללמוד אותה בתשעה באב, ככה שהסיומים בתשעה באב זה תמיד על מסכת מועד קטן. וזה מאוד מאוד מעניין שבמסכת הזאת מדובר על בניין בית המקדש ועל חורבן בית המקדש. מדובר הרבה, ולכן מותר ללמוד את זה, על הלכות אבלות. אבל הגמרא מסיימת בנחמה, והמשנה מבטיחה שלעתיד לבוא, כולם יחיו לעולם, הלשון של המשנה, בסוף המסכת הוא. אבל לעתיד לבוא, הוא אומר, בילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. ואני אולי אביא נקודה אחת מאוד מאוד מעניינת, שבדף ט' בסוגיה שאין מערבין שמחה בשמחה, הגמרא שואלת, מאיפה יודעים את ההלכה הזאת שלא לערבב שתי שמחות? ואחד הדברים זה שחנוכת בית המקדש הראשון על ידי שלמה המלך היה 7 ימים לפני סוכות, והגמרא שואלת למה הוא לא חיכה עוד 7 ימים עד סוכות ולעשות שני הדברים ביחד, סימן שאסור לערב שמחה בשמחה. חנוכת בית המקדש צריכה להיות לחוד, ולא אותה שמחה של חג הסוכות. אבל הגמרא אומרת, אולי הייתה סיבה אחרת, כי פשוט אז גמרו לבנות את בית המקדש. הגמרא אומרת, לא, אם זאת הייתה סיבה, היה אפשר להשאיר איזה חלק קטן מבית המקדש שלא למנות אותו עד ערב חג הסוכות. הגמרא אומרת, לא, בונים בית המקדש, אסור לעצור באמצע. והגמרא אומרת, לא, אפשר היה בכל זאת יש מה שנקרא קליה עורב. בגג בית המקדש, היה, ממש בגג, היה מקום עם מסמרים וחרבות, שהעורבים ושאר בעלי הכנפיים לא יעמדו על הגג. אז את זה היה אפשר להשאיר עד לערב סוכות. הגמרא אומרת, זה לא פשוט. גם קלה עורב, זה חלק מבניין בית המקדש. בקיצור, הגמרא מעריכה בזה, ותוך כדי אנחנו למדים על חשיבות בית המקדש, איך שאסור לעצור אותו, וחייבים לזרז בבניינו. והרי הקדוש ברוך הוא, כל מה שאומר לנו לעשות, הוא עושה בעצמו, לא להשאיר שום חלק, שיביא לנו את בית המקדש השלישי, תקף ומיד, והגאולה כמובן, כמו שהרבי מבטיח לנו כל הזמן. ועכשיו ניגש לסיום המסכת. את הסוף של המשנה כבר אמרנו, עכשיו נאמר את הסיום של הגמרא. ואמר רבי לוי, כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש, מבית המדרש לבית הכנסת, זוכה ומקבל פני שכינה. כלומר, יהודי שבבוקר, אחרי תפילת שחרית, הוא לומד דברי תורה. תפילת שחרית זה נקרא בית הכנסת. ולימוד התורה זה נקרא בית המדרש. בזמן הגמרא, שני הדברים האלה התבצעו בשני בתים שונים. למדו בבית אחד והתפללו בבית אחר. אז מי שבבוקר הוא יוצא מבית הכנסת, אחרי תפילת השחרית הוא לומד תורה. ואחר כך מבית המדרש הולך לבית הכנסת כהכנה לתפילת מנחה, גם לומד, זוכר מקבל פני שכינה, שנאמר ילכו מחיל אל חיל, ייראה אל אלוקים בציון. אמר רב חייא ברשי, אמר רב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה אפילו לעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל, ייראה אלוקים בציון. ומן העניין גם לומר את דברי רשי, ילכו מחיל אל חיל, שילכו מבית המדרש לבית הכנסת, מבית הכנסת לבית המדרש אחר. רשי משנה קצת את הלשון, לא נעמוד על זה. הסדר בגמרא הוא מבית הכנסת לבית המדרש, ומבית המדרש לבית הכנסת, רשי אומר הסדר הפוך, בית המדרש לבית הכנסת, ומבית הכנסת לבית המדרש. ורשי מסיים את המסכת המילים האלה, ייראה אלוקים בציון, ומוסיף שלוש מילים, יזכנו אל עליון. זה כאילו מין גם חרוב, אבל רשי אומר, אומר כאן תפילה, דבר ממש נדיר ברשי, שהוא מתפלל שהשם יזכה אותנו, פשוט לראות את הגאולה, ייראה אלוקים בציון. והתפילה הזאת תתקיים, ובקרוב ממש נזכה, תחזה לעינינו בשובך לציון ברחמים.
תודה רבה לך הרב פבזנר על סיום מסכת מועד קטן, שזיכית אותנו, ושהשם יעזור שתזכה לעשות בשנה הבאה את סיום המסכת כבר בבית המקדש השלישי במהרה בימינו.
אמן, אמן, אמן.
תודה רבה. טוב, אנחנו לפני סיום המסכת שמענו את, את הדברים שאמר הרב אשכנזי, ואליך הרב יחיאל גלוחובסקי, שאתה שליח בפארק המדע ברחובות. מה אתה רואה באזור שלך, אזור של פארק המדע, טכנולוגיה, אולי מפתחים שם מי יודע באיזשהו מקום את החיסון המיוחל לקורונה? מה?
יש שם חברה ישראלית, קמדה, שהגיעה לפיתוח של נוגדנים.
כן, כן. מה התובנות שלך מהתקופה המיוחדת הזאת?
התובנות הראשונות שמדברים בכלל בתשעה באב ככה, להיפגש ולדון ולדבר יחד, צריך לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות. יש ביטוי חסידי, בהנחות בלבד לא נבשע. אז יום תשעה באב הוא יום להנחה, קינה וני, אבל יחד עם זאת, אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו עושים הלאה, איך מפה אנחנו לא מבטרים, ואנחנו עושים את הכל להביא את ביאת המשיח כפשוטו ממש, וזה דברים שתלויים בנו. זה מתחיל מה שהרמב״ם פוסק, שאדם צריך לראות את עצמו שקול ואת כל העולם שקול, כמו אוזניים, שהם חומרים זהים, ואתה כרגע, ברגע שאתה תוסיף אפילו גרם קטן, גרם אחד אתה תוסיף, הקף יוכרע, ככה כל מעשה אחד קטן שלנו, הוא יכריע את הקף. וזה צריך להיות דבר, זאת אומרת, מיד אחרי ההנחה צריך להיות ההחלטה מה אני עושה בשביל זה. לא מה שאני רק נהנה מהפורקן והעצב. שיש בזה גם תחושה שאדם בוכה על משהו, זה גם תחושה. אני ממש לפני שהגעתי, דיברתי עם איזשהו מקרה שהשם ישמור, יש לוויה עוד מעט, ודיברתי עם המשפחה. אז הוא אומר שהאימא ממש בוכה וכולי. זה הזמן לבכי, ותשעה באב זה זמן לבכי. אבל יחד עם זאת, זה זמן גם לחשוב מה אנחנו עושים. היה לי איזשהו תובנה, שמעתי דיבורת ידוע, אומרים למה על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. מה עשה קמצא? מה השם קמצא שמאשימים אותו? הרי היה אדם שלא מספרים לנו את שמו, שעושה סעודה, והוא הזמין את קמצא, והוא רצה להזמין את קמצא אוהבו, ובטעות השמה שלו התבלבל והזמין את בר קמצא, שזה היה שונא שלו. ואז שאותו אדם שלא מספרים לנו את שמו, כעס, הוא זרק אותו חוצה מן הסעודה, ובר קמצא הלך וילשין וגרם לחורבן העיר. אז מה השם קמצא? למה מזכירים את קמצא? אז יש כמה תשובות. יש תשובה ידועה שקמצא הוא היה אבא של בר קמצא. בר קמצא זה בנו של קמצא. אז אם יש לך בן כזה שמסוגל ללכת להלשין ולגרום לחורבן העיר ירושלים ולחורבן בית המקדש, אז זה סימן שגם אתה בעייתי. הבן שמע אצל אבא שלו בבית, אני אלשין, אני אעשה, אני אעשה. הילד הלך לעשות. אז לכן מאשימים גם את קמצא בחורבן ירושלים. אבל שמעתי ווט, אני לא זוכר בשם מי, שמאשימים את קמצא בחורבן העיר, כי לא היה לו רגישות של אהבת ישראל. שמערי אומרים באבן סינת חינם חרב הבית. החבר שלך עושה סעודה. תגיע. הרי הסיבה שאותו בן אדם כעס כל כך, זה שהוא הבין שהוא נפל בפח עד כדי ככה. לא רק שהחבר שלו לא בא, הסעודה שלו הגיע במקום. אז אומרים לה, אתה היית בא, אפילו שהחבר שלך לא שלח לך הזמנה. למה אין לך את הרגישות יתר באהבת ישראל? אתה מחכה להזמנה ואז אתה בא, חבר מחתן, חבר עושה שמחה, תבוא.
ירושלים מחרבת בגלל מי שבא ובגלל מי שלא בא.
כן.
מי שחיכה להזמנה.
כן. שחיכה להזמנה.
איפה אהבת ישראל, הרגישות יתר הזאת?
כן. הרב אשכנז, אני רוצה, אתה דיברת קודם על המצב הזה שהקדוש ברוך הוא כאילו הוציא אותנו מבתי הכנסת, מהמקדש מעט. ככה, בימים הקשים האלה שהוצאנו מבתי הכנסת, פתאום נתקלתי בסיפור שמסופר על המגד מקוז'ניץ. שפעם אחת, כשקראו בתורה, בפרשת התוכחה, כשקראו, והשימותי את מקדשיכם, אז המגיד מקוז'ניץ ככה קרא בהתרגשות ובהתפעלות, אמר, אוי, מתי כבר נזכה לזה? קוראים בפסוק, והשימותי את מקדשיכם, אני אעשה את מקדשיכם שוממים, ואומר המגיד מקוז'ניץ, אוי, מתי נזכה לזה? אז ברור שהוא ראה את הפסוק הזה במשמעות של, של, של ברכה, של, של איזשהו ייעוד נשגב. מה הייתה כוונתו של המגיד מקוז'ניץ, אנחנו לא יודעים, אבל אולי אפשר לומר, הרי מדוע כעת בתי הכנסת שוממים? היו מצבים שבתי הכנסת נעשו שוממים, כי באו גויים, וגירשו אותנו משם, סגרו, הנאצים, מחשמם, הקומוניסטים ברוסיה, ועוד הזדמנויות. פה בתי הכנסת נסגרים, לא כמו אלה שחושבים בגלל שיש ציונים, ויש איזושהי משטרה של רשעים, בתי הכנסת נסגרים באמת, כי רבני ישראל אומרים, תסגרו את בתי הכנסת, ותתפללו בבית. ורבני ישראל, למה הם אומרים לנו את זה? כי זה דבר השם. זה מה שהתורה אומרת, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אני מבקש מכם עכשיו, תסגרו את בתי הכנסת, ותשבו בבית. ולמה הוא אומר לנו את זה? הוא אומר לנו, הבריאות שלכם יקרה לי יותר מהתפילה בבית הכנסת. אתם והבריאות שלכם יותר יקרים לי. אז בעצם בסגירת בתי הכנסת, הקדוש ברוך הוא מבטא את האהבה שלו אלינו, שאומר כמה שחשובה לי המקדש מעט, והתפילה, וקדושה, וכל הדברים האלה, הבריאות של כל אחד ואחד מכם יקרים לי יותר. זה לא שהוא זרק אותנו מבתי הכנסת. זה כמו שלוקחים מישהו שהוא במצב של שריפה ומוציאים אותו ממקום כלשהו, אז עשו לו רע, להפך, עושים לו טוב, רוצים להציל אותו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו עכשיו, אני אוהב אתכם כעת יותר מכל דבר אחר, ולכן כעת בשעה הזאת, אל תהיו בבית הכנסת בצורה שההוראות אינן מאפשרות. אז להפך, פה אנחנו רואים יותר את האהבה העצומה של הקדוש ברוך הוא לכל אחד ואחד מישראל, שזה בעצם מה שהתורה מלמדת אותנו, וחי בהם שכל התורה כולה היא בשביל ישראל.
אני חושב שגם כשאנחנו עומדים בתשעה באב ומחפשים זכויות, למה אנחנו כבר ראויים לגאולה, דווקא בעניין הזה של סגירת בתי הכנסת, יש את הלימוד זכות הכי גדול, שבזכותו אנחנו יכולים לבוא ולדפוק על השולחן, ולטבוע כבר גאולה יותר מאשר בשנים הקודמות. הרבה מוסדות נסגרו, בעולם ובארץ ישראל בתקופה האחרונה. המקום היחיד שאנשים התדפקו על הדלתות, לבוא ולבקש להיכנס, זה בתי הכנסת. משרד הפנים סגור, סגור. ביטוח לאומי סגור, סגור. אף אחד לא בא בחצר, על לעמוד בתור, אולי יכניסו אותו. מס הכנסה סגור, סגור. המקום היחיד שסגרו אותו ובאו רבנים ואמרו, אל תבואו. אז אנשים התקבצו בחצרות, והתקבצו בכיכרות, ומתפללים בכניסה לבית הכנסת, כשמותר 10 ומותר 20. איכשהו שאולי ירחם ויפתחו הדלתות ונוכל להיכנס פנימה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה סימנים, עד כמה יהודים קשורים לבית הכנסת? שבית הכנסת זה הרי הניצות של בית המקדש, זה הרי מקדש מעט, והאי להם למקדש מעט. אם הקדוש ברוך הוא רוצה סימנים, כמה יהודים קמאים לבית שלו? כמה הבית האמיתי של יהודי זה בית הכנסת? המקום היחיד שהוציאו אותנו ולא ויתרנו. חזרנו לחצר, לכיכר. זה היה בדיוק הרי, פתחו את בתי הכנסת בערב שבועות. שאנחנו בראשון יכולנו לחזור פעם ראשונה בערב שבועות. ודיברתי אז בשבת מברכים בבית הכנסת, בערב שבועות, שפתאום אנחנו מבינים את המשפט הזה, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. ואף פעם לא הבינו, המפרשים בכל הדורות שואלים על המשנה באבות, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה? אין לך עבד כמו מי שעוסק בתורה. התורה עצמה אומרת, הם עבדיים נאום השם. כי לי בני ישראל עבדים. להגיד שיהודי שמקבל על עצמו עול תורה הוא בן חורין? אין עבד כמו יהודי שמקבל. עכשיו בימים כתיקונם עכשיו יוצאים לבין הזמנים. יהודי שיוצא לבין הזמנים הוא מוגבל, יש מקומות שמתאים ללכת, מקומות שלא מתאים ללכת, הוא צריך לקחת אוכל מהבית, אם הוא יוצא במקומות שאין שם כשרות, הוא לא מסתכל לכל מקום, הוא לא הולך לכל מקום. אין לך אדם מוגבל כמו יהודי שעוסק בתורה, אז מה פשוט אין לך בן חורין? והתשובה היותר ראינו בתקופה הזאת, של המנייני חצרות וכיכרות וכל העניינים האחרים. פתאום ראית שיהודי בא לבית הכנסת מרצונו, כי זה הבית האמיתי שלו. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, לא פשוט שמי שעוסק בתורה אין לו חובות. יש לו בלי סוף חובות, אבל הוא עושה את זה כבן חורין. הוא עושה את זה כי זה המקום שלו, כי זה העונג שלו, כי זה המקום שבו הוא רוצה להיות. המקום היחיד שסגרו, ויהודים ידבקו על הדלתות לבוא. כי בית הכנסת זה הבית האמיתי שלנו, זה הקהילה שלנו, זה המקום שמאגד אותנו. ברגע שיפתחו השערים ויוכלו לחזור, המקום שיתמלא ראשון יהיה בית הכנסת. כי אנחנו באים לשם מרצון, מאהבה, מתוך הרגשה שזה בית. אז אם הקדוש ברוך הוא צריך זכות, למה לבנות את בית המקדש? כי אנחנו קמאים למקום הזה, ומתגעגעים למקום הזה, ואין לנו מקום אחר.
הרב לוחובסקי, חלק גדול מהמאזינים שלנו הם אנשים שגרים בבני ברק, בירושלים, בעוד ריכוזים של יהודים שומרי תורה ומצוות, יהודים חרדים, ואם צריך מניין חצרות ומרפסות, אין בעיה לארגן את זה, אבל אתם שלוחים שגרים בכל מיני מקומות שאינם דתיים, איך למשל עוברת עליך התקופה הזאת?
אצלי באופן אישי, השליחות שלי בפארק המדע, שזה אזור עסקים שאין שם מגורים, שיש שם 30 אלף עובדים שעובדים בכל יום ויום, אבל הם לא גרים במקום, זה רק אזור עסקים, זה הפארק ההייטק הראשון בישראל, ואני גר בתוך העיר רחובות, ולמזלי, השגחה פרטית לפני תקופה בניתי מרפסת, והמרפסת השקיפה לבניין סמוך, אז היה לי אחרי תקופה מניינים, אבל בתוך הפארק היה התקופה ממש קשה, גם כל הפארק הפך את הזמנים שלו, כי זה מקום תעשייה, ומפחיתים את העבודה במקום, ורובם עובדים מהבית, בפרט שזה הייטק, זה לא בתי מלאכה. אז אנחנו הלתרנו ככה, והלתרנו ככה, והמון פעילות בזום, הקמנו פעילות מאוד רחבה בזום,
שיעורים
בזום.
אתה יודע מה, בוא נסביר לאנשים, ולעצמנו, מהי בעצם הפעילות במקום כזה, שהוא לא מקום מגורים, אלא הוא אזור תעשייה גדול?
הנקודה המרכזית שהרבי חינך ולימד את השלוחים, שצריך להגיע לכל מקום שיהיה יהדות בכל מקום בכל הכוח. כמו שברור לכל בן אדם שבכזה מקום יש מסעדה, ויש אוכלים צהריים, והיום במקומות כאלה בונים מכוני כושר, וכיוצא בזה שאלה אנשים פנאי, במקום כזה חייב להיות יהדות, ולא רק חייב להיות יהדות, אני תמיד אומר שזה פארק מדע את השם. עכשיו מסביב צריך שיהיה גם קצת מדע שיתפרנסו שם, אבל המדע את השם זה הדבר המרכזי. אז יש שם שיעורי תורה, קודם כל לצרכים הדתיים של מניינים, יש לנו כמה בתי כנסת, מניינים, מקומות תפילה, שיעורים, וגם המון פעילות עם הקהל הלא דתי בהגדרה החיצונית, כמו שאומרים, שמתעניינים ורוצים לשמוע, זה קהל מלומד, שרוצה ללמוד ומתעניין, וברוך השם, משתדלים לעשות חיל. הסיפור מעניין מאתמול. אני מקבל טלפון, שאלה מעניינת הרבה, האם מותר להניח תפילין למי שאין לו ברית? לא מעול. שואל אותי אדם, אחד העובדים ב-HP. אז אני אומר לו, כן, אפשר להניח תפילין גם אם אין ברית עד הרבה, צריך לזכות אותו במצוות. ואז אני אומר לו, רגע, אבל למה אין לו ברית? הוא אומר לי, הבן אדם ששואל אותי, אני לא יודע, שאל אותי אחד העובדים לידי במחלקה. אמרתי לו, תדבר איתו על ברית. נעשה את הסיפור קצר, הוא בדרך לעשות ברית. או היום אפילו, או מחר הולך להיות ברית. זה חלק מהקהל יעד שנמצא שם, בגלל שזה מקום של מדע, יש הרבה מברית המועצות, ומשתדלים לעשות.
אז מברית המועצות נהיה ברית.
כן. רציתי להגיד נקודה על מה שהרב אשכנזי אמר, נושא של הבתי כנסת והבידודים, שמעתי וורט מאוד חזק. כולם נכנסו להלם שסגרו לנו את כל בתי הכנסת. זה דרך, סגרו את הישיבות, סגרו את הבתי ספר, עדיין הכל, איך אומרים, מקרטע. אנחנו צריכים להבין שמדברים על תשעה באב, שאנחנו בבידוד אחד גדול 1952 שנה. שפתאום אנשים אמרו, רגע, לא יהיה מניינים, לא יהיה שיעורי תורה, לא יהיה בתי כנסת. אנחנו בבידוד 1952 שנה, פתאום הבנתי את הזעקה שהרבי זועק כל הזמן. מה קורה פה? זה בעצם כל היהדות ככה, כל התפילה שלנו זה לבנות בית המקדש. אנחנו לא במקום הטבעי שלנו. רוב המצוות אי אפשר לקיים. זה החורבן הבית. חורבן הבית זה לא רק חורבן לנו באופן פרטי, זה חורבן לשכינה. אין שום דבר. אנחנו בעצם בבידוד אחד גדול. הכל זה פתרונו.
אני אגיד לך, בהמשך לדברים שאתה אומר עכשיו, שמתי לב, עכשיו התחיל המחזור החדש של הרמב"ם היומי. בשבעה עשר בתמוז התחיל המחזור, ומשבעה עשר בתמוז, יש כמה ימים שלומדים את ההקדמות. את ההקדמה, ואחר כך המניין המצוות. ואחר כך, זה גם כן דבר מאוד מיוחד לרמב"ם. היום אנחנו רגילים שיש סיכומים וכותרות, בדרך כלל בספרים של הראשונים והגויינים, אין את הדברים האלה. אצל הרמב"ם ככה יש את ה... הוא מראש אומר לנו מה הנושאים, ומה המצוות, ואחר כך הוא מסכם לנו. אז ראיתי בספר עבודה, שהוא מדבר על ענייני בית המקדש, מתחיל עם הלכות בית הבחירה, ובסוף הספר הרמב״ם מסכם כמה מצוות יש בספר הזה. בספר עבודה. יותר מ-100 מצוות. רק ספר עבודה. אחרי ספר עבודה בספר קורבנות. ובסוף הספר הרמב״ם מסכם כמה מצוות יש בספר קורבנות. אם אני לא טועה, למתת מצוות. ביחד, ספר עבודה בספר קורבנות, באזור ה-150 מצוות. ויש כמובן עוד מצוות שקשורות לבית המקדש, אם זה בעניינים של תומה וטהרה, והזעת תפר פרה וכו' וכו' וכו'. פה רואים את ההמחשה, שאנחנו לא, אנחנו לא כל כך חושבים על זה. כי אנחנו רגילים כבר כמעט 2,000 שנה, שאנחנו חיים, יהודים, יראי שמיים, מקיימים תורה המצוות, ואיך אנשים אומרים, מקיים תרייג, כן? פעם מישהו אמר מקיים תרייג, אמרתי לו, אתה קיימת את המצווה של לגרש אישה בגט? יש מצוות עשה, לגרש אישה בגט. כלומר, מי שרוצה להתגרש, צריך לגרש אישה בגט. אז זה אחת המצוות. מה זה נקרא שומר תרייג? אין מצב שיהודי, גם לא רוצים שהוא יקיים את כל התרייג. יש מצוות שהם במצבים שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם. יש מצוות של כהן, ויש מצוות של לוי, ויש מצוות של מלך, ויש מצוות של סנהדרין. אבל יש המון מצוות שבעצם אנחנו צריכים לקיים אותן, ואנחנו לא יכולים לקיים אותן. למה? כי אנחנו...
בבידוד.
אנחנו בבידוד, אנחנו, זה לא, איך אנחנו אומרים, איך זה נקרא בצבא שלנו? זה לא נהוג, זה מצוות שלא נוהגות בזמן הזה. ריבונו של עולם, יש לך תורה, יש לך תרי"ג מצוות, ואתה מסתכל, הפסוק הזה, המצווה הזאת,
למעשה זה רוב התורה, יותר מצוות לא נוהגות, בוודאי, בוודאי,
יש בסך הכל 200 וכמה, 207, 270 מצוות, שנוהגות בזמן הזה, ורוב המצוות, הן לא נוהגות בזמן הזה, כלומר, אנחנו התרגלנו למצב, עכשיו, בוא נתן לעצמנו מצווה אחת. נתן לעצמנו קהילה שחיה באיזשהו אי, באיזשהו מקום, שלא מצליחים להשיג שם את רוג. לולב יש, הדס יש, ערבות יש, את רוג אין. אז מה עושים? לא עושים. אין, לא עושים, לא לוקחים שלושה מינים. אז חיים שם במצב שאין ארבעת המינים. כמה זה יציק לאנשים, כמה זה יפריע להם. כמה הם יגידו לילד, תשמע, זה שאין לנו, בעצם בסוכות אנחנו צריכים לברך על ארבעת המינים, רק פשוט אין לנו, זה מצב לא נורמלי. וזו מצווה אחת. ופה מדובר על רוב המצוות, שאנחנו לא יכולים לקיים אותן. ואנשים יכולים לחיות חיים רגילים, הם מרגישים יהודים, ירי שמיים, הכל טוב, הכל יפה, גן עדן עלי אדמות, ואתה בעצם רוב התורה, אתה לא יכול לקיים אותה. רוב התורה אתה מסתכל, זה לא רלוונטי, וזה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי, זה הכל יהיה כשיבוא משיח. זה מראה לנו עד כמה בעצם אנחנו צריכים לשאוף, לחזור למצב נורמלי, כמו שאותם יהודים שלא היה להם אתרוג, כמה הם היו רוצים, כמה הם היו משתוקקים ומתאמצים, שיוכלו לקיים חזרה את המצווה הזאת, כך אנחנו צריכים לשאוף, שלא נצטרך לעמוד במוסה ולהגיד, ואין אנו יכולים. שנוכל להגיד, כן יכולים, יראה כל זכורך, אנחנו עכשיו הולכים לבית המקדש, יש לנו עלייה לרגל, יש לנו קורבנות, יש לנו את כל המצוות האלה, שהן חלק כל כך מרכזי בתורת ישראל.
אבל אני מניח שהשאלה אצלי ואצל כל אחד מהמאזינים ומהמאזינות שלנו, האם אנחנו באמת יכולים לשנות את זה? מדובר על נושא כל כך גדול של חזרת המצוות ובניין בית המקדש, ולחולל כזה שינוי מהותי בעולם, אז מה עושים? מה אסטרטגיית היציאה מהגלות? צריכים כבר להתקדם הלאה? האם אנחנו יכולים? אז אני חושב, בערב ראש השנה, השנה, היה לי סיפור של פעם ב-40 שנה, אני חי בעולם 40 שנה, 40 שנה לא שמעתי סיפור כזה, לא שלא הכרתי סיפור כזה, לא חשבתי שהוא יכול להתרחש, אנחנו יושבים סביב השולחן שלושה חסידים, כולנו מרגלים, בוודאי הרב ברוד, משיחת השבוע, מורגלים בסיפורי חסידים, בסיפורי מופתים, בסיפורי ניסים, אבל סיפור כזה עוד לא שמעתי מעולם. בראש השנה היה ביום ראשון בלילה, ביום חמישי, הוזמנתי להרצות בחברה מסוימת, בעיר חרדית שקרובה לכאן, שרבים מתושבי המאזינים לנו עכשיו, מפעל שכולו נשים. אין שם, אז אין נשים חרדיות שרוצות לעבוד, לפרנס בחוות, רוצות לעבוד בצניעות. אני הייתי הגבר היחיד בבניין. וסיימתי את ההרצאה, גם דבר מעניין מאוד בפני עצמו. אם מדברים על זכויות לעם ישראל, המארגנת התקשרה אליי שבוע קודם, הם סיכמו איתי חצי שנה קודם על ההרצאה. התקשרה אליי המארגנת שבועיים קודם, ואמרה, תראה, אנחנו מבקשות שתבוא 5 דקות מאוחר, ותצא 5 דקות מוקדם. ההרצאה הייתה אמורה להיות מ-1:30 עד 2:30 אחרי הצהריים. תבוא ב-1:35 ותצא ב-2:25. אף פעם לא שמעתי בקשה כזו. היא אומרת, תראה, אנחנו מאוד מאוד מקפידות על הזמן עבודה, אנחנו לא רוצות לגזול את בעל העסק, אז אם אתה תבוא מוקדם, אז נשים יראו אותך ויתחילו להסתובב, אני יושבת לידה והיא לידה ועם הקפה והתה, אז תבוא מאוחר ותצא מוקדם, וככה אנחנו בטוחות שהשעה הזאת לא תחרוג רגע אחד ממה שהוא הסכים לנו בערב הימים הנוראים. טוב, זה כבר היה בשבילי הכנה טובה לימים הנוראים. סיימתי את ההרצאה אפילו בעידור מצווה ב-2:23, ואני יוצא החוצה, ואני מאוד ממהר, כי הייתה לי הרצאה אחרת בפתח תקווה. מחכה אישה בחוץ, אישה צעירה, שואלת אותה ממהר, אני אומר לה, מה אני? אמרתי לו, למרות שמאוד מיירתי, אני יכולה לעכב אותך? כן. מספרת לי סיפור, להרצאה הבאה איחרתי בחצי שעה, עמדתי באמצע הרחוב באותה עיר, והתייפחתי, בכיתי כמו תינוק, פשוט, עד עכשיו עוד לא נרגעתי עם הסיפור הזה, חלפו כמה 10.5 חודשים. היא מתחילה ואומרת, אני דיברתי על תפילת נשים, זה ערב ראש השנה, דיברתי כמובן על תפילת חנה, על הנס הגדול של חנה, המפטיר הראשון של השנה, ואז היא אומרת, דיברת על תפילת נשים, אני רוצה לספר לך משהו על תפילת נשים. היא אומרת, לפני שנתיים, השבוע חזרתי לעבודה אחרי שנתיים. שנתיים לא הייתי כאן, בננו, בין 2.5 חלה בלוקימיה, לא עלינו ולא לאף אחד מישראל, ואני עזבתי את העסק, יצאתי לחופשה ללא תשלום, ויצאתי מהעסק פשוט כדי להתמסר לטפל בו. יום ולילה הייתי איתו שם בשניידר, הפכתי להיות אחת מהמרצפות בבית הרפואה שניידר. אחרי שנה של טיפולים כימותרפיים שלא נדע, הכיוון כבר היה נראה חיובי, והתחלנו לחשוב על לחזור הביתה. יום אחד קוראים לנו לרופאים ואומרים שיש איזושהי התפתחות לא טובה באזור המעי, באזור הבטן התחתונה. היא תיארה לי במילים נוראות שאני לא מסוגל לחזור אותם, לא ביחידות ובוודאי לא בשידור, איך שמכניסים אותו שוב לחדר ניתוח ושוב לחדר ניתוח ומנסים להבין מה יש שם, עד שהרופאים גילו שהתלבש לו על המעי חיידק נדיר ביותר, שיש רק סוג אחד בעולם של אנטיביוטיקה שמטפלת בו, והוא פיתח עמידות גם לסוג האנטיביוטיקה הזה. זאת אומרת שאין דרך רפואית לטפל בילד הזה. והילד הולך ודואך ומונשם ומורדם ומונשם, הוא עבר לטיפול נמרץ, והיא אומרת, אנחנו פשוט רואים מול העיניים איך שהוא הולך ונפרד מאיתנו, ואין לנו להושיע. אחר צהריים אחד, או צהריים אחד יותר מדויק, יוצא מנהל מחלקת טיפול נמרץ ואומר לה, תראי, הילד בקריסת מערכות, הכליות הפסיקו לעבוד, זה עניין של כמה שעות שנותרו לו בעולם, אתם צריכים כבר להיפרד ממנו, אבל מה הוא אומר לה, תראי, אנחנו כל כך אוהבים את הילד הזה, אנחנו קשה לנו לחשוב שלהיפרד ממנו שנה שלמה הוא נמצא פה, אנחנו מבקשים ממכם הסכמה לעוד טיפול אחד, בלתי הפיך, קשה לי אפילו לומר את המילים, פעולה מאוד מאוד קשה בשתי הרגליים, כל אחד מהמאזין מבין, פעולה בלתי הפיכה, אולי זה יעצור איכשהו את הנמק. היא אומרת, אני נהיה לי שחור בעיניים, כמה ששמענו דברים קשים, דבר כזה עוד לא שמענו השנה, ואני חושבת לעצמי, ממה נפשך, אם זה השעות האחרונות שלו, אז לפחות להוריד אותו לאדמה בצורה מכובדת, מה פתאום לחתוך חצי מגופו. אבל המחשבה שאולי יכולתי לעשות משהו ולא עשיתי, גם לא תיתן לי מנוחה לעולם. טוב, היא שלחה את בעלה לאיזשהו רב בצפון, התייעץ איתו, אבל בעלה מתקשר אליה אחרי שעה מהדרך, ואומר לה, הודיה, אני נזכר בשם שלה, אומר לה, הודיה, תראי, זה לא עניין של רבנים כבר, זה בצו, זה רק אני ואת פה, יפה תפילת החולה. הוא אומר, אנחנו צריכים לקבל איזושהי החלטה טובה שתקרא שערי שמיים, והקדוש ברוך הוא יעשה הטוב בעיניו. אני אקבל על עצמי להוציא את האינטרנט מהבית, יש לי בעבודה מספיק, ואת תקבלי על עצמך ללבוש גרביים. היא אומרת לי במילים האלה, חלפו כמעט 11 חודשים, אבל אני אחזור את זה מילה במילה, כי אני חושב על הסיפור הזה כל יום. היא אומרת, נכנסתי לטיפול נמרץ, לקחתי את היד של הילד, הילד מורדם ומונשם, ואמרתי, ריבונו של עולם, בילד הזה יש שלושה שותפים, אתה, בעלי ואני, ואנחנו לא מוותרים עליו, אנחנו השותפים שלך, אנחנו הבאנו אותו לעולם, אני 9 חודשים סחבתי אותו בבטן, אני ענקתי אותו, אני שנה שלמה לא מתפרנסת בגללו, אנחנו לא מוותרים עליו, אנחנו רוצים להוביל אותו לחופה. אז אני שמה רגליים תמורת רגליים. אני אחסה את הרגליים שלי, ואתה תשמור על הרגליים שלו. והיא יצאה מטיפול נמרץ, ואמרה לרופא שהם לא חותמים על הניתוח, הם לא מסכימים. בלילה הילד עוד חי, בבוקר הילד עוד חי. בבוקר מתיישב ליד הרופא בשם דוקטור מיכאל גורביץ'. הוא מנהל השתלות ילדים בבית הרפואה שניידר, אחד המומחים הגדולים בארץ בתחומו. הוא אומר לה, תראי גברת הודעיה, יש עכשיו טיפול חדש, ניסיוני, שמנסים אותו בארצות הברית, אין לו אישור של ה-FDA, בטח לא אישור בארץ, לשים איזה שהן תחבושות על המקום הנגוע. זה לא נעים, כי צריכים כל פעם להכניס את הילד לחדר ניתוח ולהוציא אותו, אבל ילד במצבו הוא מורדם ומונשם, לא זאת הבעיה שלו, וננסה, יותר גרוע לא יכול להיות. ננסה. והיא הסכימה, התייצאה עם הרופאים האחרים, כולם אמרו שמה יכול להיות יותר גרוע מהמצב הנוכחי, להזיק זה לא יזיק. ומאותו יום, כמה שעות כל יום הוא עובד על הילד, להוריד את התחבושות ולהחזיר את התחבושות, ואחרי 3.5 שבועות הכליות חזרו לעבוד. ואחרי עוד תקופה שאינני זוכר בדיוק, ספירות הדם חזרו לעלות. והיא מסיימת ואומרת לי, השבוע הילד ירד פעם ראשונה מהמיטה, הוא עוד לא יכול ללכת, כי אחרי שנה שהוא לא הלך, הוא צריך פיזיותרפיה, אבל לפחות הוא הוריד רגליים מהמיטה, ואני חזרתי לעבודה. ויצא בדיוק את מה, ששמעתי את מה שדיברת, על תפילת חנה, על הכוח של תפילת נשים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על ותנותו של זכריה בן אבקולס החריבה את בית מקדשנו. המשיח לא בא כי אנחנו לא מאמינים שאנחנו יכולים להביא אותו.
לא, אל תיתן סיבות למה הוא לא בא.
זה מה שהגמרא אומרת, ענוותנותו של זכריה בן אבקולס החריבה את בית מקדשנו, וזה משל על כולנו. זאת אומרת שהגאולה תבוא ברגע שכל אחד מאיתנו יראה את עצמו כעולם מלא. בשבילי נברא העולם.
מה שאתה בעצם אומר, הלימוד מענוותנותו של זכריה בן אבקולס הזה, מה פירוש הנבואה שהוא אומר לעצמו, מי אני שיכול לקחת על עצמי אחריות?
מי אני שיצור את החורבן, מי אני שיצור את הגזרה, הרכבת יצאה לדרך, אני יכול רק לעמוד מהצד ולפקוד.
הייתי אסביר עליו גם כן, שהוא אפילו לא חשב שיכבדו את דעתו. הוא לא היה הרי הראש כל בני הגאולה שם, כל בני הגאולה. הוא לא היה אחראי שם. הוא הביא את דעתו, הרבה פעמים מהבעת דעה בסוף מכרים. כתוב מה היא כוחה של הבושה, הגמרא בגיטין אומר, מה גדול כוחה של בושה, שהרי סייע הקדוש ברוך הוא, ולבר קמצה, מה זה הוא סייע? הוא סייע שיקשיבו לזכריה בן אבקולס. זאת אומרת, כאילו, היו צריכים להקשיב לו. הוא הוביל את המערכה, זה כאילו, הנבטנותו, אחד ההסברים זה שהוא לא ידע שיצייתו למה שהוא בדיוק אומר. הוא הביע דעה.
וזה בדיוק המסר שהגאול... הגלות באה בגלל הרבה אנשים קטנים, בגלל קמצה ובר קמצה, היא לא באה בגלל מלכי העולם. היא באה בגלל אנשים כמונו. שזה סנה, וזה לא בא לחתולה של החבר, והוא לא הזמין את החבר שלא בא לחתולה של אתמול, ושנאה, ומשפחה גררה משפחה, וקהילה גררה קהילה, ועיר גררה עיר, עד שזה הגיע לרומא. ובית המקדש יחרב, אם כל אחד מאיתנו יגיד, בית המקדש ייבנה בעזרת השם במהרה בימינו, ייבנה כשכל אחד מאיתנו יראה את עצמו כעולם מלא. והוא יגיד, אני מתחיל מאהבת חינם. בחתונה הקטנה שלי, אני אזמין את כולם, גם אם הזמינו אותי וגם אם לא הזמינו אותי. ואז השכן שלא הזמינו אותו, שהזמינו אותו למרות שהוא לא הזמין את מול, כן יבוא. אז גם השכן שלא יבוא והשכן שלא יבוא. ובסופו של דבר, אנשים קטנים החריבו את בית המקדש, ואנשים קטנים כמונו שיראו את עצמם גדולים, יבנו את בית המקדש.
ואגב, מדברים על תובנות, תובנות של כוחו של בן אדם אחד. כל הסיפור של המגיפה שאנחנו שרויים בה, הכל מתחיל מבן אדם אחד. אותו סיני לא העלה על הדעת שהוא ישביט את כל העולם כולו. כן, עכשיו מה אני לוקח, אני אוכל איזה משהו, אני יודע, ותראה את כוחו של בן אדם אחד, ואותו דבר גם בחיים שלנו, אנשים, ואולי באמת זה המקום לומר את זה, אנשים מתהלכים בהרגשה, נו באמת, מה, יכול להיות שאני מדבק, יכול להיות שאני אדביק מישהו, זה לא, אני מרגיש טוב, הכל בסדר, הוא לא מעלה על הדעת, זה בצד השלילי, שיכול מאוד להיות, שהוא עכשיו יושב עם כמה אנשים, והוא מדביק מישהו, ואותו אחד ילך אחר כך הביתה, והוא ידביק יהודי מבוגר, ולא עלינו מה שיכול לקרות. הוא לא מעלה על דעתו את הפוטנציאל שקיים, בהתנהגות הפשוטה הזאת שלו. ואם במידת פורענות כך, אז במידה טובה, על אחת כמה וכמה, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, מה הכוח האדיר שיש לו, לפעולה אחת טובה שלו, למילה אחת טובה שלו. לעוד מצווה שהוא בעצמו עושה, או שהוא מזכה מישהו אחר.
הרעיון שהרב ברוד אומר, שגם במעשים טובים הם גדלים בצורה אקספוננציאלית. גם מעשים טובים שאדם אחד עושה, אז אנשים בבית הכנסת מקנים בו. ואומרים, גם אני ילמד עם הילדים, וגם אני אביא עוד דבר את הביתה, וגם אני אתנהג באהבת חינם.
אנחנו אף פעם לא יודעים את ההשלכות לפעולות שלנו, מה שאנחנו עושים.
זה אחד הדברים שבאמת, כל מי שעוסק בצורכי ציבור, לפעמים אחרי שנים הוא מגלה, לפעמים הוא גם לא מגלה. אבל בעצם העובדה שלפעמים אחרי שנים אתה פתאום מגלה, הנה, אתה עכשיו הולך להרצאות, כן? האישה הזאת דיברה איתך, היא יכלה לא לדבר איתך. לך תדע כמה אנשים שומעים אותך, והולכים אחר כך הביתה, ובעקבות הדברים שהם שמעו, מתרחשים דברים, נוצרים שינויים בחיים של אנשים, אתה אפילו לא יודע מזה. אתה חושב שבסך הכל דיברת הדרשה, אמרו לך שהיה יפה. ואותו דבר אנחנו כרגע מדברים ברדיו. לך תדע מי שומע את הדברים האלה, ולוקח משהו לעצמו, לחיים שלו, ומוסיף משהו, מתחזק במשהו. אבל באמת האחריות כאן צריכה לעבור אל כל אחד ואחד מאיתנו, וזה אולי אחד הדברים שהרבי דיבר בתקופה האחרונה, שבעצם זה עובר לאחריות של כל אחד ואחד. יש את הווידאו הזה כל כך מיוחד, שניגשת אישה לרבי ואומרת, אנחנו שמחנו עליך שאתה תביא את המשיח. כאילו, מה אתה זורק את זה אלינו? אז אומר לה הרבי, אם את סומכת עליי, אז אני אומר לך שביאת המשיח תלויה בך. הוא הצביע עליה, הוא הצביע על אנשים שעמדו סביב, זה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. זה לא נראה לנו כל כך, אנחנו לא חושבים מה, ביאת המשיח, הגאולה, בניין בית המקדש, זה תלוי בי, מי אני ומה אני. כן, כל אחד מאיתנו צריך לחוש, בי הדבר תלוי, והדבר הזה צריך לבוא לידי ביטוי, כשבא יצרה ומפתה אותך, לא לעשות את מה שצריך, או לעשות את מה שלא צריך, תחשוב, רגע, אבל בי תלוי שיבנה בית המקדש, אני עכשיו אעשה דבר כזה.
זה משפיע על כל העולם, האווירה או המצווה משפיע על כל העולם.
בדיוק, ולכן כמו שבתקופת הקורונה, כל אחד ואחד צריך לדעת שייתכן שבו הדבר תלוי, והוא צריך להיזהר, ככה בצד החיובי, כל אחד צריך להרגיש שהמעשה הטוב שלו, המילה הטובה שלו, זה מה שיכול להביא גאולה לכל העולם כולו.
זה עוד דבר שמדברים על להבין משיח, ואי אפשר לקיים מצוות, יש כאלה אנשים שכל האינטרס במצוות, או במעשים הטובים זה עבורם. פה, מה בעצם אומרים לנו? תחשוב על הזולה, תחשוב על הסביבה. כל החסידות, מה היא בעצם אומרת ליהודי? תקיים תורה ומצוות לא בשביל עצמך, בשביל הקדוש ברוך הוא. כמובן, מעיקר הדיית את הנפשי כאבית. בהתחלה אדם עושה עבור עצמו. אבל הגישה היא צריכה להיות, אני עושה בשביל השכינה, בשביל הקדוש ברוך הוא. בספר של הרמק, רבי משה קורדוברו, הוא כותב בספר גלות השכינה, שמשיח יבוא מתי שכולם יעשו בשביל השכינה, ולא בשביל השכר שלהם וכו'. שיהודי יושב, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא מתייסר בגלות. הוא רוצה שכבר תבוא גאולה, אז הגישה היא אחרת והפעולה היא אחרת.
טוב, דבר נוסף שאתה כמובן תמיד צריך לעורר ולדבר עליו בימים האלה, במיוחד בדשע באב, וזה העניין של אהבת חינם, הצורך באהבת חינם כדי לבטל את שנאת חינם, ולמרבה הצער אנחנו חיים בתקופה מאוד מאוד לא נעימה מהבחינה הזאת של שנאת חינם. היא באמת משתוללת בצורה פיראית, והשאלה היא באמת מה כל אחד ואחד מאיתנו, ומה כל אחד ואחת מהמאזינים והמאזינות יכולים לעשות בעניין הזה, כדי להתגבר על השטף הזה של השנאת חינם, ויותר להרבות אהבת חינם. אז בואו בנקודות האלה אנחנו נתקרב לקראת סיום המשדר. הרב אשכנזי.
רבי, באחת הרשימות שהרבי כתב את צעירותו, עוד שנים רבות לפני שהוא התמנה לרבי, הוא עורר מדרש מופלא, מדרש לא מפורסם, וכתב עליו רעיון כל כך מרגש. הילקוט שמעוני אומר שאחרי הרצח של הבל, שפתאום אדם וחווה מבינים שהם נשארו רק עם ילד אחד, ורבע מהאנושות הלך ברגע, על מה? על מריבה בין שני אחים, על קנאה קטנה, אח אחד חותך את השני. אומר המדרש שהם ישבו שניהם ולא ידעו מה לעשות, לא ידעו מה השלב הבא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח עורב, עורב שמת, ובא עורב אחר וקבר אותו באדמה, וידעו מה עליהם לעשות, שהם צריכים לטמון את הבל. עכשיו, כל אחד שקורא את המדרש הזה מתפלא. מה זאת אומרת לא ידעו מה עליהם לעשות? מה יש לדעת? הרי כבר קודם נאמר, מאפר באת, ולאפרת שוב. הם ראו השם מרחם את הבן של האמת, הם צריכים להחזיר אותו לאדמה. קבורה זה לא מלאכה מורכבת, כמו קו עירוב או צר מקווה. צריך לקחת ולהכניס אדמה שלא נדע. אז מה לא ידעו מה לעשות? הרבי כתב רעיון כל כך מיוחד. זה לא שהם לא ידעו מה לעשות, הם לא ידעו למה לעשות, הם לא ידעו בשביל מה להמשיך. אם אח יכול להרוג את אח שלו, בשביל קנאה, לחתוך אותו לחתיכות, ברגע, אז בשביל מה להמשיך ולהביא ילדים לעולם, בשביל מה להמשיך לחיות בעולם הרע הזה? הם ידעו שאנשים ימותו, אבל באופן טבעי. הם לא העלו לדעתם רוע כזה, שנאה כזו, מסתימה כזו, בגלל מה בכך? מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח להם עורב. החזל אומרים שעורב הוא הבעל חיים הכי רע, הכי אכזר, כי הוא לא מפרנס אפילו את הגורים שלו. הוא משליח אותם, את הגוזלים, משליח אותם לפרנס את עצמם. אבל כשהעורב רואה את החבר שלו מת, מתעורר בו המעט ניצוץ, ניצוץ אלוהים שיש בו, והוא תומן אותו באדמה ועושה לו חסד של אמת. כי העורב לא יוכל להחזיר על מה שעשו לו שקברו אותו. בעצם אומר להם הקדוש ברוך הוא תשמעו, על אהב, על שנאת חינם אפשר לרפא רק עם אהבת חינם. על שנאה עודפת שהיא פראית כמו שאתה קורא לה, שהיא חורגת מעבר לכל הגבולות, אפשר להחזיר רק באהבה עודפת, זאת אומרת לתת אהבה למי שלא מגיע לו אהבה. כל אחד מאיתנו יש לו אנשים שהוא חושב שלא מגיע להם אהבה. ואם אתה רוצה להביא בעולם אהבת חינם, תן אהבה כשזה לא צודק. כשזה לא מגיע, רק בגלל שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כי כולנו ילדים של הקדוש ברוך הוא, כי כולנו רוצים להביא את הגאולה, ואין דרך אחרת.
כן, הרב גלוחובסקי.
כשמדברים על אהבת חינם, כשמדברים על אהבת חינם, כתוב, אמר רבי עקיבא, ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מה הוא מתכוון לומר, זה כלל גדול בתורה? אז הקונוטציה הפשוטה זה, וואו, זה דבר מאוד גדול. אבל מה מסבירים, מה הכוונה זה כלל? אומר רבי עקיבא, אי אפשר לקיים ואהבת לך כמוך. אני לא אוהב אותו, לא בא לי עליו, לא מסתדר איתו, לא עושה לי חשק. אהבה זה גם ציווי על רגש. לצוות על רגש זה דבר שהוא בלתי אפשרי. אומר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. מה הכלל? אהבה זה הכלל של מעשי החסד. אתה רוצה להגיע לאהבה? תעשה מעשים של חסד. ואם אנחנו מקשיבים לנו המאזינים ומאזינות, יש לך קהילה, יש לך שכנים, מכרים, לעזור, לסייע, בגמח, בהלוואה. הזכרת פארק המדע, לצערנו היה פיתורים נרחבים בכמה חברות, אנשים מוצאים את עצמם שנשבר מטה לחמם. עוד בלי קשר למקצועות שנפגעו בגלל הקורונה באופן ישיר. כמו העצמאים של אולמות וכי יוצא בזה, פשוט אנשים שעובדים במקצועות הייטק ופוטרו, כי זה, איך אומרים, זה גלגל. תהיה רני, תשאל אותו, אולי תביא לי קורות חיים, אני אמצא מקום משבילך עבודה, אולי קח הלוואה, אולי מענק. לחשוב, לעשות מעשים של חסד, שהאהבה לא תישאר רק בעולם, איך אומרים, הווירטואלי, אלא שיהיה לזה מעשים כפשוטו, לראות איך אנחנו עושים מעשי חסד. וכל מעשה, כמו שהזכרנו בהתחלה, הרמב"ם כותב שכל מעשה יכול להכריע את הכף, יכול להיות שהצדקה הקטנה שעשית לחבר והשכן היא תכריע את הכף להביא את משיח.
כן, אז בדברים האלה אנחנו נתקדם לסיום המשדר המיוחד הזה, שבו ערכנו סיום מסכת, ודיברנו על, על תשע באב, על, על חשיבותו של, של בית המקדש לחיים שלנו, על הציפייה לגאולה, ובאמת שכל אחד ואחת יחשבו איך הם יכולים בתקופה הזאת דווקא להוסיף חסד, להוסיף אהבת ישראל. חלק מהוספת אהבת ישראל זה לא להעביר ולא להפיץ את את החושך ואת ואת הרוע ואת ההשמצות שיש. גם זה חלק מהחסד. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו עושים דבר טוב שאנחנו מעבירים הלאה. לא, עדיף לא להעביר הלאה, עדיף להעביר הלאה רק דברים חיוביים, דברים שמרבים אהבה, מרבים חיבור ושמחה בעם ישראל, וזה יקרה רק על ידי תוספת האור. אז בואו נודה למפיקה יעלי בר צייטלין, לטכנאי ישי נוימן, לרב שניאור אשכנזי שהיה כאן איתנו, יחד עם הרב יחיאל גלוחובסקי, הרב אשכנזי רב בית הכנסת המרכזי בראשון, והרב יחיאל גלוחובסקי שליח בפארק המדע ברחובות. ותודה לכם מאזינים שהייתם איתנו, ושניפגש בעזרת השם בשנה הבאה, בשמחה הגדולה של תשעה באב שיהפוך למועד גדול.
מגלות לגאולה, התוועדות וסיום מסכת עם הרב מנחם ברוד.
כל ישראל מוגנים זה לזה. משרד הבריאות מציג אפליקציה יישומון מגן, המעדכן אתכם במקרה של חשיפה לחולה מאומת, עכשיו בגרסה חדשה. יעיל יותר, מדויק יותר וחכם יותר. כולם מורידים, כולם מוגנים. הורידו חינם בחנות האפליקציות היישומונים.
תשעה באב בכל חי, בארבע ותחיש לי גאולה. מתחזקים ומחזקים עם אלעד כהן ויהודה שוקון. בשש, נחמו נחמו עמי, עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין. בשבע, מצפים לישועה, שיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז. ובתשע בערב, הדף היומי עם הרב בנימין מילצקי. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה.
כולם לעבר מצודת אנטוניה!
רב הבית. הפקת ענק בלעדית בהשתתפות מיטב שדרני כל חי.
כל אנשים קראו קריאה בפקדיכם.
מה
מסע מרגש ומרתק במנהרת הזמן, המתאר את סיפורה של משפחה בירושלים הנצורה בימי חורבן בית שני.
אין אוכל, נגזר על כולנו למות ברעב,
ואז נחרב הבית.
אוי לידי שעוד בזבב
עצור. הדרמה שתכניס אתכם אל תחושת הכאב וצער החורבן ואל הציפייה לבניין בית המקדש. 9 באב בשתיים בצהריים, רק כאן בקול חי. חדשות קול חי, השעה 2.
היום צום 9 באב, ביום זה צמים ומתאבלים על חורבן בתי המקדש הראשון והשני באולפן אריאל שרפר. המוני בני אדם פוקדים לאורך כל היום את הכותל המערבי בירושלים, שריד בית מקדשנו, הרחבה של...